Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
פוטין מחופף בננות. כשג'קי אלדן הקים חוות בננות באקוודור, הוא לא תיאר לעצמו שכעבור 6 שנים העסק יספוג פגיעה אנושה בגלל מלחמה בצידו השני של העולם, ושזו תשמוט את הבסיס לכלכלתה של אקוודור כולה. סיפור עצוב על גלי ההדף הגלובליים שמחולל את המלחמה באוקראינה. מאת אדר פרימור. הקריינית ענת אליהו. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אורי פלג. את הקריירה שלו במשרד החוץ, ג'קי אלדן החל בשגרירות באקוודור, שם גם הכיר את רעייתו מריבל. אחר כך שרת כדובר השגרירות במדריד, ציר מדיני בהלסינקי, בעת שפינלנד כיהנה כנשיאת האיחוד האירופי, ובתפקידו האחרון עשה חיל כקונסול כללי בשנחאי. בתקופה שבה זינק היצוא הישראלי לסין מ-1.1 ל-2 מיליארד דולר נקודה 6, אבל ב-2013 הוא נשבר. כנפי הדיפלומטיה הישראלית קוצצו שוב ושוב, ומשרד החוץ נותר ללא תקציבים וללא סמכויות. בשיחה שקיים אלדן עם ראש הממשלה דאז בנימין נתניהו, אמר לו האחרון כי השירות הציבורי יקר מדי, ולמעשה הבהיר לו שמי שמחפש עתיד לא ימצא אותו עוד במשרד החוץ. זה היה הרגע לפרוש, למצוא עתיד במקום אחר. אלדן עזב את שנחאי, הוא מצא את האלדורדו הפרטי שלו בקצה אחר של העולם, אקוודור, לשם חזר עם רעייתו וילדיו. אלדן הוא חבר ילדות שלי, והכתבה הזו נולדה משיחת טלפון עמו, שבה הוא נשמע מוטרד. ברור קצר העלה שמה שמדיר שינה מעיניו הוא מה שמתחולל במרחק של כ-12,000 קילומטרים ממקום הימצאו. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. אקוודור היא אחת המדינות שסופגות את הנזק המשני הגדול ביותר מהמלחמה הזו, הסביר. דווקא אקוודור? אקוודור היא מדינה קטנה שכל כולה נשענת על ייצור חקלאי וייצור נפט, והיא יצואנית הבננות מספר אחת בעולם. מרגע שפרצה המלחמה, אקוודור מצאה את עצמה במשבר אדיר, מאחר שכרבע מהייצוא שלה בתחום הבננות מופנה לשווקים של רוסיה ואוקראינה. לפי נתוני איגוד מגדלי הבננות באקוודור, FENABE, במדינה יש 260 יצואני בננות ו-1.6 מיליון דונם של מטעים, שב-2021 הניבו כמעט 3.5 מיליארד דולר במכירות ברחבי העולם. היקף המכירות לרוסיה לבדה מסתכם ב-$700 מיליון בשנה. שטח של 500,000 דונם מצוי היום בהפסקת תהליך הייצור, אומר אלדן. בכל שבוע נזרקים לפח כמיליון ארגזים של בננות, ו-50,000 עובדים הפכו מובטלים, כי אין לאן לשלוח את הפרי. נוצר עודף אדיר של הפרי, ומחיר הארגז בבורסת הפירות צנח לתחתית. זה היה יוצר משבר כלכלי חמור בכל מדינה. אבל המשבר חמור פי כמה, כשמדובר במדינה ענייה כמו אקוודור, שבה העוסקים בבננות נמצאים בתחתית הסולם, משתכרים 20-40 דולר ליום, חיים מהיד לפה, ללא חסכונות בבנק, והמדינה לא מסייעת להם. הדשנים והשינוע התייקרו ב-400%. בחבר'ה מכנים את אלדן הדיפלומט שהעדיף לגדל בננות. המהדרין משמיעים לו בכל הזדמנות את השיר מחופף הבננות. הוא הגיע לאקוודור ללא כל ניסיון חקלאי משמעותי. לא התכוונתי להמציא כאן שום גלגל, אבל חיפשתי פרויקט בעל ערך, הוא מספר. אקוודור היא מדינה של חקלאות משובחת. היא מייצרת חסילונים, קקאו, פרחים ופירות אקזוטיים כמו אננס ופיטאיה. אבל יותר מכל, טובה היא בחיפוף בננות, תחום שבו היא היצואנית מספר אחת. וכאן, אומר אלדן, זיהיתי נישה ייחודית. בננות אורגניות, שהן מוצר פרימיום, שתמורתו היצואן מקבל את המחיר הטוב ביותר. באוגוסט 2016 עלינו לשטח כדי להסיר את הצמחייה הטבעית מהשטחים שלא עובדו מעולם, וביוני 2017 כבר כתפנו את הפרי הראשון. במונחים אקוודורים, החווה של אלדן בינונית בגודלה. היא משתרעת על פני 2,100 דונם, מהם 1,200 דונם שטח שתול שכבר נמצא בתהליך ייצור. אלדן קרא לחווה וידה נואבה, חיים חדשים, אולי בקריצה לעתיד החדש שנתניהו סלל לו. כמי שבכל זאת מבקש לקשור את ההתחלה הזו למקורות שמהם בא, הוא קרא לחברת השיווק שלו פרוטה סייטה, הפרי השביעי, ברמיזה לשבעת המינים. יום אחד, כשהראה כאן גם כסף, אתלה בכניסה שלט גדול שעליו ייכתב הזורעים בדמעה ברינה יקצורו, הוא מתלוצץ, ומוסיף שזו אכן התחושה שם. העבודה קשה. יש לנו 100 עובדים. מדובר בתחום עתיר ידיים שמתמקד בקטיף ובאריזה, ופחות בטכנולוגיה. אבל בסופו של דבר, הפרי שאנחנו קוצרים נראה חתיך שבעתיים מזה שנמכר בשוק הישראלי. אלא שגידולו של הפרי, חתיך ככל שיהיה, מצוי כעת במשבר חמור. כבר בנובמבר 2021, כשפוטין התחיל לעשות שרירים ביחס לאוקראינה, הוא החליט להגביל את ייצוא הדשנים לעולם כאות אזהרה. אקוודור היא נפגעת מרכזית מההחלטה הזו, מאחר שהיא מייבאת מרוסיה את כל הדשנים שלה, ובעיקר אוריה, הדשן המוצק החנקני הנפוץ ביותר. הגבלת ייצוא הדשנים הרוסיים, מספר אלדן, הובילה לעליות מחירים מטורפות. שק דשן שלפני כן עלה 18 דולר, עולה היום 80 דולר. זה הופך את הדישון לעסק שאינו משתלם לחקלאי, ופוגע לא רק בבננות, אלא גם בענפי ייצוא מרכזיים נוספים כמו פרחים, קפה וקקאו. זה גם יוצר נזק אקולוגי חמור, כי עיבוד חקלאי שואב מינרלים מהאדמה, ובלי דישון אי אפשר להחזיר אותם. הנשיא אמר, המגדלים העשירים כבר הסתדרו. בפברואר, כשפוטין הורה על פלישה לאוקראינה, והמלחמה הפכה עובדה מוגמרת, התברר שקריסת ענף הבננות האקוודורי היא תהליך דו-כיווני. זה לא רק שרוסיה מייצאת לאקוודור פחות דשנים, היא גם קונה פחות בננות. לדברי הוגו קסטרו, מנכ"ל יצואנית הבננות האקוודורית ג'ינה פרוט, הייצוא לרוסיה עמד לפני המלחמה על 6-9 מיליון ארגזים בחודש. אבל ריקרדו סלזר, מנכ"ל האיגוד לשיווק וייצוא בננות, מדווח כי בחמשת השבועות הראשונים של המלחמה, הייצוא לרוסיה הצטמצם ב-5 מיליון ארגזים, 50-67%. הייצוא לאוקראינה נמחק לחלוטין. אלדן, למה בעצם לא נעשה ניסיון להחליף את השוק הרוסי בשווקים אחרים? בתחילת המשבר, נשיא אקוודור, גיירמו לאסו, נפגש עם עמיתו הסיני, שי ג'ינפינג. מגדלי הבננות הפצירו בלאסו לבקש משי לקנות את ארגזי הפרי ולמכור אותם לרוסים, ובאופן זה להציל את הסקטור. להפתעתנו, הוא אמר שאין לו כוונה להתעסק בזה, ושמגדלי הבננות העשירים כלשונו הסתדרו. רק כשהיה ברור שרבבות בני אדם שהאושר רחוק מהם מרחק רב יאבדו את פרנסתם במגזר הייצוא מספר אחת של המדינה, הוא נקט לשון אחרת, ועדיין הוא לא מסייע. פרנקלין טורס, נשיא FENABE, אמר לערוץ פרנס 24 שעלות הייצור של ארגז בננות עומד על 5.5 דולר, ואף שמחיר המחירה הפנימי הוא 6.25 דולר, כרגע אנחנו מקבלים 1-1.20 דולר. זה אלבון לכל סוג של עסקים, וכבר אין טעם אפילו לקטוף את הפרי. לדבריו, התעשייה הפסידה יותר מ10 מיליון דולר בשלושה שבועות. סלזר הוסיף בריאיון לסוכנות הידיעות הצרפתית כי שווקים אחרים מנצלים את המשבר להפחתת הצעות המחיר שלהם. בחודש אחד נותרו 1 מיליון ארגזים ללא קונים, וכדי להימנע ממצב של עודפים שיגרמו לצניחה נוספת במחירים, האיגוד לייצוא ושיווק בננות החליט לתרום אותן לתוכניות מזון מקומיות. בכל מקרה, הרעיון של שווקים חליפיים הוא אוטופיה, אומר סלזר. אין אף שוק בעולם שיכול לקנות כמות גדולה כמו זו שנרכשה עד כה בשוק הרוסי. וזה לא הכל. הפגיעה ביבוא הדשנים וביצוא הבננות הצטרפה למשבר העולמי בשרשראות האספקה שפרץ בעקבות הקורונה, החמיר בגלל הסגרים בסין ולא דילג על אקוודור. מכולה ששונעה בעלות של $2,000, משונעת היום במחיר של 9,000 עד 12,000 דולר, אומר אלדן. כאן זה אפילו נעשה בשיטה של מחירה פומבית, כשהעמיל משחק בין היצואנים והמחיר משתנה בהתאם לתמרוניו. יש מחסור אדיר במחולות, והמשבר הזה מנוצל נגד היצואנים שאינם יכולים להמתין שיבנו אוניות חדשות, שכן בנייה כזו נמשכת 3-4 שנים. התוצאה היא מה שמכונה סערה מושלמת. צירוף נסיבות שסוגר על אחד הענפים החשובים ביותר בכלכלתה של אקוודור וחונק אותו במהירות. בעולם הראשון מדינות נחלצות לסייע במצבים כאלה, וגם הבנקים נותנים לסקטורים במשבר הלוואות רכות. אבל בעולם השלישי קורה בדיוק ההפך, אומר אלדן. המדינה לא מסייעת, והבנקים כאן אומרים לך, אנחנו לא מתעסקים עם סקטור שנמצא במשבר. התוצאה היא שהמון חוות פושטות את הרגל, השוק מתכווץ, האבטלה עולה, וכולם מוצאים את עצמם במלחמת הישרדות. מבריחים סמים בארגזי בננות ותולים את המתנגדים מהגשר. מלחמת ההישרדות הזו פוגעת קודם כל בחלשים, אבל מטפסת במהירות למעלה ומאיימת על שרידות המשטר הדמוקרטי. מספיק ש10% מ50,000 המובטלים החדשים בענף התגייסו לקרטלי הסמים כדי להוביל לנפילת המדינה לזרועות ברוני הסמים, אומר אלדן. אלה כבר מנצלים את חולשת הענף. לאחרונה פורסם כי יצואנים אקוודורים נאלצים להתמודד עם השתלטות ארגוני פשע על ספינות מסע שיוצאות מנמל גויאקיל, הגדול במדינה. הארגונים מרוקנים את הארגזים מתחולתם המקורית ושולחים במקומה סמים, בעיקר לארצות הברית ואירופה. לפי דיווח של סוכנות הידיעות הצרפתית, הפגיעה הקשה ביותר היא ביצוא הבננות. כשההשתלטות על משלוחי הפרי נעשית תחופות עוד בדרכים, טרם הגעתם לנמל. אנחנו הקורבנות העיקריים, כי אנחנו מעבירים 7,000 מכולות של בננות בשבוע, אמר סלזר לסוכנות. היצואנים מוציאים כ-$200 למחולה על אמצעי הבטחה, כמו מעקב לוויינים וסוכנים פרטיים, אולם אלה לא תמיד מספיקים. ברבעון הראשון של השנה, המשטרה החרימה כמעט 16 טונות סמים בנמל גויאקיל לבדו, פי 4 יותר ממה שנתפס ברבעון המקביל אשתקד. מינואר ועד עכשיו נרצחו בגויאקיל 550 איש במבצעים של סיקריאטוס, תרגום של סיקריקים, השם שאומץ באקוודור למחסלים של המאפיה. אלו נוהגים לערוף את ראשי קורבנותיהם או לתלות אותם על גבי גשרים. נוסף על כך, מנובמבר אשתקד ועד עתה נהרגו 380 אסירים בכמה גלי טבח שהראו בבתי הכלא בעיר, במסגרת מלחמת שליטה על נתיבי הברחה ואספקה. ארגוני הפשע חודרים במקביל לכל רובדי החברה, לרבות מערכת המשפט והצבא. ואיך לא? גם זווית ישראלית נמצאת כאן. האימפוטנציה של השלטונות אל מול ארגוני הפשע נובעת בחלקה מהאימפוטנציה של הנשיא לאסו, שנבחר לתפקידו ללא רוב בפרלמנט. האקוודורים ראו בלאסו את ההפך הגמור מאחד מקודמיו, רפאל קוריאה, שהודח ב-2017 לאחר עשור בשלטון, ונחשב מי שנמצא בכיסם של ברוני הסמים. קוריאה פעל בכהונתו לפרק את השירותים החשאיים במדינה, ולאסו, למרות המנדט המוגבל שבו זכה בבחירות, פועל עכשיו להשיבם. זו הסיבה שבעתיה הגיע בחודש שעבר לביקור היסטורי בישראל, ראשון מעולם של נשיא אקוודורי. מלחמתו בקרטלים מצריכה טכנולוגיה, ידע, הדרכה ושיתוף פעולה. איך אתה רואה את עתידך ואת עתיד הענף בכלל לנוכח המשבר שפוקד אתכם? אישית, אני מייצא לארצות הברית ולא לשוק הרוסי. ועדיין, המצב קשה גם ליצואנים כמוני, כי מחיר הארגז זינק. לפי החוזים של דול, בעת משבר כלכלי ביטחוני, הם לא מחויבים לקחת מהמגדלים את הפרי. זה עוד לא קרה, אבל הם הורידו את המחיר שהם משלמים לארגז בכ-30%. מלבד זאת, הם השיתו עלינו עלויות של הובלה ואריזה, שבעבר הם לקחו על עצמם. אנחנו גם נאלצים לספוג עלויות אדירות על הדשנים והריסוס. לגבי העתיד, איש אינו יודע לסרטט את אקזיט המלחמה של פוטין, ועד שיהיה כזה, נמשיך לראות את המשק האקוודורי מתכווץ. זה לא הזמן לשינוי, וממילא אף אחד לא יכול למכור עכשיו חוות בננות. המפתח הוא להחזיק מעמד. אקוודור היא רק מקרה מבחן. המלחמה באוקראינה תיצור רעב המוני מתמשך. משבר הבננות האקוודורי הוא טיפה באוקיינוס של משבר המזון הגלובלי המחריף שגרמה המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. שתיים מיצרניות המזון הגדולות בעולם. על חומרת המשבר הזה אפשר ללמוד מהתרעתו הנואשת של מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש, שלפיה המלחמה עלולה ליצור חוסר ביטחון תזונתי, תת תזונה ורעב המוני מתמשך. איך הגענו למצב הזה? מדובר בפאזל של נסיבות קשות. ראשית, מגפת הקורונה שיבשה את העבודה החקלאית ואת שרשראות האספקה. הזינוק במחירי האנרגיה והתובלה תרם גם הוא את חלקו. ומשבר האקלים ושפעת החזירים שפרצה השנה בסין רק החמירו את המצב. התוצאה, לפי נתוני האום, מספר האנשים שגישתם למזון מוגבלת עד לסיכון חייהם או פרנסתם, זינק מאז 2017 בשיעור בלתי נתפס של 79% מ-108 מיליון ל-193 מיליון בני אדם. לשם ההשוואה, אוכלוסיית העולם צמחה באותו זמן בפחות מ-3.5%. אבל המכה הקשה באמת ניחתה על שוק המזון בפברואר השנה עם פלישת רוסיה לאוקראינה. מדובר ביצואניות החמישית והשישית בהתאמה של חיטה. ב-2021 רוסיה ייצאה 39 מיליון טונות חיטה, ואוקראינה עוד 17 מיליון טונות. יחד הן ייצגו 28% מייצוא החיטה העולמי. לפי ארגון המזון והחקלאות של האום, FAO, בכמעט 50 מדינות, 30% או יותר משוק החיטה המיובאת מגיעים מאוקראינה ורוסיה. ב-26 מהמדינות הללו מדובר בשיעור של יותר מ-50%. אלא שמאז פלישת רוסיה, הייצוא קרס והמחירים זינקו. לפני שבועיים הם קפצו עוד יותר, לאחר שהודו אסרה ייצוא חיטה מחשש למחסור בשוק המקומי. מלבד הודו, עוד 25 מדינות הטילו הגבלות על ייצוא מזון, כשרובן הכריזו על איסור יבוא מוחלט. המלחמה פגעה לא רק בייצוא החיטה, אלא גם בהפקתה בעתיד הנראה לעין. משרד החקלאות האמריקאי מעריך שהשנה, לראשונה זה 4 שנים, יצנח יבוא לחיטה הגלובלי. אבל חיטה, חשובה ככל שתהיה, היא רק חלק מהסיפור. רוסיה ואוקראינה מגדלות גם את מרבית התבואות המיועדות למספו, ושתיהן היצרניות הגדולות בעולם של זרעי חמניות, המקור ל-11.5% משמני המאכל העולמיים. בסך הכל הן מספקות כשמינית מהקלוריות הנסחרות בעולם. בנאומו לפני שבועיים, גוטרש הזהיר כי הפתרון היעיל היחיד למשבר הוא השבתם לשוק העולמי של המזון המיוצר באוקראינה והעדשנים המיוצרים ברוסיה ובלרוס. הדברים נאמרו במקביל להכרזת הבנק הלאומי על הגדלת המימון לפרויקטים העוסקים בחוסר ביטחון תזונתי ב-66% ל-30 מיליארד דולר. פוטין מחופף בננות. מאת אדר פרימור, הקריינית ענת אליהו. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג.